רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. כימאים, פיזיקאים, מהנדסי כימיה, מכונות, חומרים ותעשייה וניהול, אינטל רוצה אתכם. ענקית הטכנולוגיה העולמית וחברת ההייטק הגדולה מגייסת לשורותיה מהנדסים ממגוון תחומים, גם בעלי ניסיון וגם בוגרים טריים בתחילת דרכם המקצועית. אינטל נמצאת בחזית הטכנולוגיה בכמעט כל תחום, מתקשורת ומחשוב ועד בינה מלאכותית ורכבים אוטונומיים. מפעל השבבים של אינטל בקריית גת הוא המפעל המתקדם והגדול ביותר של אינטל ובעולם בכלל. כאן עושים היסטוריה בקנה מידה עולמי. למידע נוסף על המשרות הפתוחות, חפשו אינטל דרושים בגוגל.
עושים עסקים עם חגי גולן.
שלום, אנחנו שוב עם עושים עסקים השבוע. מושג חדש ישן כחב השבוע בדיווחים הכלכליים, והוא הגירעון בתקציב המדינה. שר האוצר משה כחלון לפני בחירות, והוא עושה הכל כדי להראות שהוא עומד ביעדי הגירעון, אפילו אם צריך לשחק במספרים פה ושם ואפילו יותר מכך. אז בכדי להבין מה זה הגירעון הזה ולמה חשוב בכלל לדבר עליו, אנחנו מדברים היום עם מיכאל שראל, לשעבר הכלכלן הראשי במשרד האוצר, וכיום ראש פורום קהלת לכלכלה. שלום מיכאל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אנחנו היום ביום חמישי, והיה שבוע שאחד האירועים שלפחות את העין שלי ככה צד, זה הנושא של הדבר הזה שקוראים לו הגירעון. ואתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים בכלל על מה אנחנו מדברים, כי אנשי כלכלה מבינים, גירעון וכל זה, אז בוא נעשה קצת סדר. דובר כל הזמן בהתחלה על כך שהגירעון אמור להיות 2.9%, זאת אומרת 2.9%. מה זה אומר? תסביר את זה דרכה.
קודם כל, הגירעון זה הפער שבין הוצאות הממשלה להכנסות הממשלה. הכנסות הממשלה הן רובן ככולן ממיסים, יש גם הכנסות לא ממיסים, ומצד שני יש את הוצאות הממשלה גם על רווחה ועל חינוך ועל ביטחון והחזרי ריבית על חוב שהצטברה בעבר והרבה דברים אחרים.
כמו משפחה רגילה שיש לה, כמו משפחה רגילה שיש לה הוצאות ויש לה הכנסות, נכון? ואם יש פער, אם יש פער בין ההוצאות להכנסות, זה הגירעון שאנחנו מדברים עליו.
בדיוק, אפשר להקביל את זה למשפחה, ואז כשיש גירעון זה אומר בעצם שהממשלה מגדילה את החוב הציבורי, או במקרה של משפחה זה נגיד האוברדרפט בבנק, או אם המשפחה מוציאה יותר ממה שהיא מכניסה, והיא כבר הייתה באוברדרפט בבנק, אז האוברדרפט יגדל.
אוקיי.
אותו דבר עם הממשלה, עם הגירעון שלה, אם יש לה גירעון והיא הייתה כבר באוברדרפט, כלומר בחוב ציבורי כלפי שאר העולם, אז החוב הזה יגדל.
אוקיי, אז אנחנו דובר על כך שהגירעון בשנת 2018, על פי איזשהו יעד שקבע הממשלה, היה אמור להיות 2.9%. עכשיו, גם כשאומרים את המונח הזה, 2.9% ממה?
כן, אז בדרך כלל במקרים של ממשלות מודדים את החוב, ואפשר למדוד אותה כמובן גם במיליארדי שקלים, אבל בדרך כלל על מנת לעשות סדר, וכדי שזה איזשהו מספר שגם אפשר להשוות אותו לעבר וגם למדינות אחרות, אז מודדים את זה כאחוז מהתוצר הלאומי או מהתוצר המקומי הגולמי. התוצר זה סך הכל הסחורות והשירותים שמייצרים במשק במשק שנה, וכשאומרים 2.9%, זה אומר שהגודל של הגירעון חלקי גודל התוצר זה 2.9%.
זאת אומרת, הממשלה באה ואמרה, אסור שיקרה מצב שבו אנחנו, או אנחנו שואפים לכך שלא יקרה מצב שבו הגודל של הגירעון יהיה יותר גדול מאשר 2.9% מתוך התוצר שמיוצר בכלל המשק על ידי כל הגורמים במשק, נכון?
נכון, אבל מה שחשוב להבין שהמספר הזה 2.9% הוא יעד שקבע הממשלה לפני כשנה. ובעבר היה תוואי של יעדי גירעון שהלך וירד, התחלנו עוד מלפני 10 שנים, ואחרי זה היה המשבר הכלכלי הגדול של 2008-2009, ואז נקבע איזשהו יעד של ירידה הדרגתית ביעדי הגירעון, כך שבשנת 2018, לפי היעד שהיה לא לפני 20 שנה, אפילו לפני 3 שנים, היינו אמורים כבר להגיע ל-1% תוצר. כלומר, גם ה-2.9 זה לא איזשהו יעד שנקבע מזמן, אלא זה עדכון שהממשלה עשתה לפני כשנה, על מנת, או שנה וחצי, על מנת לאפשר לעצמה הרבה יותר חופש
בהוצאות שלה. כן.
זאת אומרת, זה היה יעד לא שאפתני בכלל, זה היה יעד שכבר הוזז, מין משוכה כזאת שמזיזים אותה כל הזמן כלפי מטה, כדי שאפשר יהיה לעבור אותה בדילוג יותר בקלות, ואפילו את המשוכה הזאת מסתבר שקשה לעבור.
אז זהו, אז בוא, אז זה מתחבר קצת למה שקרה השבוע. זאת אומרת, ידענו שהיעד צריך להיות 2.9%, לא לעבור אותו, זאת אומרת שלא נהיה באוברדרפט יותר גדול, ובחודשים האחרונים היו הערכות שהממשלה, ההוצאות שלה גדלו, ואולי אפילו ההכנסות לא בדיוק עמדו בציפיות שיהיו כל כך גבוהות, ואז אנחנו, הייתה הערכה שהיעד יפרוץ את ה-2.9% הזה, שנהיה בגירעון יותר גדול, ואז פתאום מגיע יום, ובו מפרסם משרד האוצר נתונים, שעמדנו ביעד. איך אתה יכול להסביר את הפלא הזה?
טוב, האמת שעדיין אין מספיק מידע כדי לענות בדיוק על השאלה איך בימים האחרונים של 2018 הצליחו לעמוד ביעד, אבל יכולים להיות הרבה דברים, יכול להיות למשל איזושהי שומת מס, שמס הכנסה הגיע לאיזושהי פשרה עם חברה גדולה שהייתה תרחה של המיסים, ואז התבצע לפני סוף השנה. יכול להיות איזושהי חברה ממשלתית שהעבירה דיבידנדים מרווחים. יכול להיות שהממשלה דחתה הוצאות קצת מדצמבר לינואר. זאת אומרת, יכולים להיות הרבה דברים.
ויכול להיות שגם השר כחלון יודע שיש לו בחירות עוד פחות משלושה חודשים, והוא רוצה שהמשק יראה ביצועים טובים, ואז אולי הוא נותן הוראה, או מבקש ככה מכמה פקידים בכירים בהוצאה, אולי קצת לשייף את הנתונים, להגל את הפינות, להעביר מכאן, להעביר לשם, ואולי אז כן מגיעים ליעד הזה.
אני בטוח שכן, אבל לא הייתי מתרגש דווקא מזה. כלומר, מה שאתה אומר זה כמובן יכול להיות מאוד סביר, אבל אני חושב שנעשו דברים הרבה יותר חמורים. מעבר לעניין הזה. זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם יכול להיות שקצת שיחקו עם הנתונים כדי להראות תוצאה טובה יותר, וזה יכול להיות. וזה, כנראה שזה מה שקרה, אני לא, אין לי הוכחות, ולא, זה לא ברור עדיין, כי לא ברור בדיוק מה קרה. אבל אני אומר, זה, גם אם זה קרה, זה לא הדבר הכי חמור, יש דברים הרבה יותר חמור.
יש עוד דבר חמור מזה, מאשר ששר האוצר נותן הוראה לפקידים, והם שרים למרותו, וממש עושים איזה מין הנדסה פיננסית כזאת.
כן, אני אגיד לך, כי זה במסגרת החשבונאות היצירתית המותרת, כן.
אוקיי.
אפשר לשחק עם העיתוי של הכנסות והוצאות, ודברים כאלה תמיד, זה תמיד היה גם בעבר, זאת אומרת, שר האוצר השתמשו בטריק הזה. זה לא משהו חדש.
אוקיי, אז מה יותר חמור?
א', בוא נחזור שנייה, לעצם העלאת יעדי הגירעון. לא הייתה שום הצדקה להעלות את יעדי הגירעון. היינו צריכים כבר להיות ב-1% תוצר, והעלה ל-2.9 זה לא בגלל מלחמה, זה לא בגלל משבר, זה לא בגלל מיתון, זה לא בגלל הוצאות כאלה ואחרות. פשוט מבחינה פוליטית היה נוח להוציא יותר הוצאות, לעשות כל מיני נטו כזה ונטו כזה, ולעזור לקבוצה הזאת ולעזור לקבוצה היא, וגם להפחית מיסים ומחצים. זאת היה נחמד להריף כל מיני מתנות לציבור, כאשר מי שמממן את המתנות האלה זה בעצם הציבור. לוקחים מכיס אחד ומעבירים לכיס שני על ידי כך שמגדילים את יעד הגירעון מ-1% ל-2.9.
זאת אומרת, מה שאתם אומרים אחרות זה הממשלה, או כחלון יותר נכון, עם כל התוכניות נטו כחלון למיניהן, בא ואמר, בוא אני אחלק כסף לציבור, ואיך אני עושה את זה? זה זה שאני מגדיל את האוברדרפט של הממשלה, כמו שאם אני במשפחה רוצה להוציא יותר כסף, ואין לי הכנסות יותר גבוהות, אז אני פשוט מגדיל את האוברדרפט שלי.
זה בדיוק, בדיוק מה שקרה. גם חשוב להגיד שהמתנות האלה הם לא היו מחויבות, זאת אומרת, זה לא היה איזה משבר שחשוב להוציא את הדברים האלה, לא היה מלחמה, לא היה איזה משהו קריטי. זה היה פשוט, מבחינה פוליטית, היה נחמד לשר האוצר להראות שהוא נדיב. אין, לא מעבר לזה. זה הדבר אחד, אבל יש עוד הרבה דברים מסביב שהם הרבה יותר חמורים מהנושא הזה של סוף 2018.
כמו מה?
אחת דוגמה, מחיר למשתכן, זו תוכנית מאוד יקרה, לדעתי גם תוכנית מאוד לא טובה ומאוד ומאוד מיותרת, כן? אבל בוא נעזוב את העניין של התוכנית עצמה, בוא נסתכל על דרך המימון שלה. תוכנית מחיר למשתכן זו תוכנית מאוד יקרה, לפי הערכתי בין 10-20 מיליארד שקל, אולי כנראה בסוף הסרט דבר תגיע למעל 20 מיליארד שקל עם כל הזכאים נסתו, במפתח לדירה. איך היא ממומנת? היא לא ממומנת דרך תקציב המדינה. העלות שלה היא בכלל לא נמדדת בגירעון. מצאו איזה טריק נחמד, שבעצם העלות של התוכנית לא נמדדת בתקציב, זה נקרא מימון חוץ תקציבי. מי שמממן את זה זה בעצם רשות מקרקעי ישראל, רמי. יש להם קרקעות ומוכרים את הקרקעות לקבלנים בהנחה, ועל ידי כך מצליחים ליישם את תוכנית מחיר למשתכן, ומי ש... זה נמדד כמובן, אבל זה נמדד במאזן של רשות מקרקעי ישראל, ולא במאזן הממשלה, כלומר לא בתקציב המדינה, זה עוקף את תקציב המדינה.
זאת אומרת, מה שאתה אומר לי במילים אחרות, שאם היו רושמים את זה כרגיל, כמו כל הוצאה אחרת של הממשלה, אז הגירעון לא היה 2.9% כמו שרצו, אלא לפי מה שאתה אומר, הולך לגדול בעוד 20 מיליארד שקל, שזה הרבה מאוד כסף, שזה מגדיל את הגירעון בפועל, הרבה יותר ממה שהוא גם כך.
בדיוק, זה מה שאני אומר, וזה מה שנעשה, וזה תרגיל מאוד לא קשר, זאת אומרת, לא הגיוני לעשות תרגיל כזה, לא הגיוני להעביר סכומים כאלה שלא דרך תקציב המדינה. בנוסף לכך, היו עוד תרגילים. למשל, הנפקה של אגרות חוב על ידי חברות ממשלתיות, באיזושהי הבטחה של הממשלה שהיא תעזור להם לשלם בעתיד את החוב הזה. הייתה חברת מעץ למשל, או סליחה, גם חברת עמידר, שהנפיקה אגרות חוב, ובעצם הממשלה אמרה, במקום שאני אלווה כסף מהציבור, ואני אגדיל את הגירעון, ואני אגדיל את החוב, בוא נעשה איזשהו טריק קטן, אני מבקש מחברת עמידר לעשות את זה, שהיא לא נמדדת במסגרת תקציב המדינה, ובעתיד אני אבטיח לה שבעתיד אנחנו נעזור לה להחזיר את החוב הזה. כן. זה דבר שלא יעשה אם באיזה שום היגיון חברת עמידר מגייסת חוב בריבית גבוהה יותר מהממשלה. אבל זה עולה לנו בנטו אפילו את הרגיל הזה, כי
כן. בסוף תשמע, אבל שלם יגיד לך מישהו, תשמע, יגיד לך מישהו, יכול להיות שאתה צודק, אבל אנחנו חושבים שבתקופות מסוימות צריך לתת כסף לציבור. היעד הזה של הגירעון הוא לא דבר כזה קדוש, ויכולה להיות מדיניות שבה אני חושב שאני צריך לעזור לציבור באופן רחב יותר, אני צריך לחלק יותר כספים, והסיפור הזה של הגירעון זה לא איזשהו, אתה יודע, איזשהו, לא כתוב בלוחות הברית שצריך לעמוד ביעד הגירעון, אז מה הבעיה הגדולה כל כך?
זה נכון, ובאמת יש הסכמה רחבה בקרב הכלכלנים והגופים המקצועיים שיש הרבה מצבים שבהם זה בסדר לא לעמוד בידי הגירעון, זה בסדר להקל, זה בסדר לסטות מהיד וכו'. אבל היום אנחנו לא נמצאים באף אחד מהמצבים האלה. כמו שאמרתי, אין מלחמה, אין מיתון, אין משבר, אז אם אתה עושה את זה בזמנים טובים, כאשר אין שום בעיה שקופה עליך לעשות את זה, מה תעשה בזמנים רעים? עכשיו, ככל שאתה בזמנים טובים סוטה מהיעדים ומגדיל את הגירעון ומעריף הטבות על הציבור, אז יש יותר סיכוי שכשתגיע לזמנים הרעים שבוודאי יגיעו מתישהו יהיה מיתון, מתישהו חלילה תהיה מלחמה. ואז מה אתה עושה? אז אתה נכנס למצב הקשה יותר עם גירעון גבוה ועם חוב ציבורי גבוה, ואז אתה כבר לא יכול להקל, כי הגירעון כבר גבוה מאוד, ואנשים כבר לא רוצים ללוות לך כסף. עכשיו, זה לא משהו תיאורטי שאני ממציא פה, זה דברים שקרו בהרבה מדינות. ניקח את הדוגמה אולי הכי מוכרת והכי קיצונית, זה יוון. יוון עשתה בדיוק את הדברים האלה שאתה אומר, בזמנים טובים היא הגדילה את הגירעון, היא הסתירה אותו, היא עשתה כל מיני תרגילים חשבונאים וטריקים. ואז כשהגיעה למשבר בשנת 2010, הסתבר שהגירעון כבר מאוד גבוה, וכבר לא היה לה שום ברירה אלא לעשות מדיניות צנע, שגרמה לסבל נוראי באוכלוסייה.
למעשה, אתה יודע, אם נחזור...
מי שנפגע מזה זה בעיקר החלשים. אין שום דבר חברתי בזה שמגדילים את הגירעון בזמנים טובים, על מנת להריף מתנות על הציבור.
כן, צריך להזכיר שסיפור יוון, בעצם אם נחזור לדוגמת המשפחה, היא בעצם, המשפחה פשטה את הרגל, יוון, המדינה הזאת, פשטה את הרגל כתוצאה מאותם דברים שאתה מדבר עליהם עכשיו.
בדיוק, ואז צריך לעשות את הקיצוצים הגדולים ואת, ואת מדיניות הצנע בדיוק ברגעים הכי קשים, שזה מחריף את הכאב עוד יותר.
כן, אז באמת זה מוביל אותי לשאלה, מה לדעתך יקרה בעתיד כתוצאה מכל הדברים האלה שעשו עכשיו בזמני טובים, כאן אצלנו, עזוב יוון, כן. האם באמת נשקפת כזאת סכנה בעתיד?
טוב, אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהזמנים הטובים ימשיכו. זאת אומרת, לא תהיה מלחמה, לא יהיה מיתון, לא יהיה משבר פיננסי וכו'. בתרחיש הזה עדיין הציבור לא הרוויח שום דבר בנטו כתוצאה מהתרגילים האלה. כי כל מה שהוא מקבל היום הוא יצטרך להחזיר מחר. זאת אומרת, כל הכסף הזה שמעריכים עליו היום, לוקחים את זה מהלוואות שהציבור יצטרך להחזיר מחר. הציבור מרוויח היום, ישלם מחר. או יותר נכון, המבוגרים מרוויחים היום, והצעירים ישלמו מחר, כי הצעירים בעתיד הם יהיו אלה שיצטרכו להחזיר את זה. אז זה התרחיש החיובי. התרחיש השלילי זה שכן יש איזשהו משבר או מלחמה או משבר פיננסי או מיתון מכל סוג אחר. ואז במקום שהממשלה תוכל להשתמש במדיניות פיסקלית על מנת להקל על המיתון ולהתמודד בצורה טובה יותר עם המשבר, היא תצטרך ליישם מדיניות צנע, כמו שאומרתי. ואז זה בכלל רע מאוד מכל הבחינות.
כן.
אפילו הייתי אומר, בתרחיש הטוב הציבור לא מרוויח שום דבר, בתרחיש הרע הוא מפסיד המון.
טוב, בוא נחזור רגע לנושא של כחלון. אתה יודע, כשפורסמו הנתונים האלה, אז ממש לא עברו יום או יומיים לדעתי, ואז הוא כבר קיבל את זה חזרה, כי פורסמו נתונים כבר ל-2019, שמעריכים שכבר אנחנו פותחים את השנה הזאת, עם אותו אוברדרפט שאנחנו מדברים עליו, של 10 מיליארד שקל לעומת התוכניות הקודמות. מה הוא הרוויח מכל הדבר הזה? עברו יומיים וראו שהנתונים לא כאלה טובים.
כן, תמיד אפשר להגיד שאלה תחזיות ועוד לא אותם מספרים סופים, ובוא נחכה לסוף 2019. אני חושב שמבחינה, זה כבר פרשנות פוליטית, איך מעבירים את המסר בצורה ששר אוצר יצא יותר טוב מהסיפור הזה. אבל יכול להיות שהוא מעדיף שהבעיה תהיה ב-2019, כי 2019 אנחנו רק בתחילתה ויכולים לקרות הרבה דברים.
וגם לא בטוח שהוא יהיה שר האוצר ב-2019.
יותר... כן, תמיד אפשר לשים אותו שלפחות לפי התחזיות, המצב ב-2019 גרוע, וזה קרה במשמרת שלו, אז אני יכול להגיד שאולי זה, אולי התחזיות האלה לא יתממשו, אולי המצב יהיה טוב יותר. זאת אומרת, זה משהו שהוא עדיין לא סופי.
כן. תגיד, אם אנחנו כבר מדברים עליו, קראתי מאמר שכתבת השבוע, אתה לא ממש, איך נגדיר את זה, מתלהב מהקדנציה שלו במשרד האוצר?
אני חושב ששר אוצר צריך כחלק מהמדיניות שלו לדאוג לזה שהמשק יסגשג והפריון יגדל והצמיחה תגדל, וכתוצאה מככה העוגה תגדל ויהיה לו גם לו וגם לבאים אחריו תהיה אפשרות לחלק פרוסות גדולות יותר, כי העוגה תהיה גדולה יותר. אני חושב שחוץ מהנושא הזה של הגירעון התקציבי, שבאמת אין שום היגיון בהגדלת הגירעון שנעשתה ובכל הטריקים מסביב, אני חושב שלא נעשו רפורמות משמעותיות שמגדילות את הצמיחה של המשק ואת הפריון ואת הגידול של העוגה בעתיד. לא נעשה שום דבר רציני, הייתי אומר, חוץ אולי מוועדת שטרום בנושא של המדיניות של בנושא של התחרות בסקטור הפיננסי, אבל חוץ מוועדת שטרום לא נעשה שום רפורמה שמגדילה תחרות, שחושפת ענפים במשק לפריון גבוה יותר, שמגדילה את איכות החינוך בישראל. לא נעשה שום דבר למשל שתעודד מערכת החינוך החרדית להעניק כלים טובים יותר לבוגריה כדי להשתלב בשוק העבודה המודרני, שזה נושא מאוד קריטי. לא נעשה שום דבר כדי להגדיל את הגמישות בשוק העבודה, במיוחד בסקטור הציבורי ובחברות הממשלתיות, יש שם הבטלה סמויה מאוד גדולה והפריון נמוך. לא נעשו הרבה רפורמות שכן היה צריך לעשות אותו. אפילו בהפחתת מכסים, הפחתת המכסים בוצע בעיקר בענפים שאין שם ייצור ישראלי. כלומר, זה לא ממש מגדיל את התחרות ואת הפריון, זה רק מוריד קצת את המחירים לצרכן, על סמך זה שמורידים את המכס ואז יש פחות הכנסות לממשלה. אבל כן. דווקא הייתי רוצה לראות הפחתת מכסים בענפים שבהם כן יש ייצור בארץ, כי זה יגדיל את התחרות וזה יחייב את היצרנים בארץ להתייעל, מדבר בעיקר על על החקלאות, אבל גם על ענפי, גם על ענפי תעשייה ומסחר. כל הדברים האלה לא נעשו. ושר האוצר הנוכחי הוא כבר 4 שנים בתפקיד, אז קשה לראות למה הוא נמנע מלעשות את כל הדברים האלה, חוץ אולי מחוסר רצון להתעמת עם קבוצות לחץ וקבוצות אינטרסנטים שמתנגדים לרפורמות כאלה.
כן, אתה מזכיר עימות, ואני לסיום רוצה להזכיר לך, אני מניח שאתה זוכר, אבל גם למי ששומע אותנו עכשיו, אתה היית כלכלן ראשי במשרד האוצר, בין היתר בתקופה שהשר היה יאיר לפיד, ואתה פרשת בעיקר בגלל ההתנגדות שלך לתוכנית מעם אפס על דירות, נכון?
כן, זה לא בעיקר, רק בגלל זה. זאת אומרת, התוכנית של מעם אפס הייתה תוכנית כל כך גרועה, עם נזק כל כך גדול שיכלה לייצר, שלא רציתי לשאת באחריות לדבר הזה. כן, אז מעם אפס הייתה תוכנית מאוד מאוד גרועה, ובגלל זה תרשתי, אבל מעבר לזה, אני חושב שהמדיניות של הממשלה באופן כללי, וגם של משרד האוצר בקדנציה הקודמת, הייתה סך הכל טובה יותר.
כן, אם אני צריך לשאול אותך איזה תוכנית גרועה יותר, מעם אפס או מחיר למשתכן, שאמרת קודם שהיא תוכנית לא טובה, מה יותר גרוע?
זהו, שואלים אותי את השאלה הזאת לפעמים, כן, התשובה היא מאוד פשוטה. מעם אפס היא הרבה יותר גרועה ממחיר למשתכן, בגלל סיבה אחת מרכזית. מעם אפס זה תוכנית שאי אפשר לבטל אותה. זאת אומרת, ברגע שיש פטור ממעם מבחינה פוליטית, זה בלתי אפשרי לבטל את הפטור. ראינו את זה עם הפטורים הקיימים, אילת ופירות וירקות ותיירות. מבחינה פוליטית, פטור ממעם הוא פרמננטי, הוא לנצח. לעומת זאת, מחיר למשתכן, אני מקווה מאוד ששר האוצר הבא, ברגע שיכנס לתפקידו, יבטל את התוכנית הזאת, ואפשר לבטל אותה בקלות, ואפילו לא צריך חקיקה בכנסת. אז מבחינה הזאת, מעם אפס יכול לגרום נזק הרבה יותר גדול, כי הוא נזק לעשרות שנים. לעומת זאת, מחיר למשתכן היא תוכנית זמנית.
כן. טוב, נסתפק בזה. היה מאוד מעניין לדבר איתך, מיכאל שראל, תודה רבה לך.
תודה.
להתראות. עד כאן עושים עסקים השבוע. להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevy.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@gmail.com. הכתובת נמצאת גם באתר. אני חגי גולן, להתראות בפרק הבא.
הפרק בחסות מרכז הייצור של אינטל, המגייס לשורותיו כימאים, פיזיקאים, מהנדסי כימיה, מכונות, חומרים ותעשייה וניהול למגוון משרות. לפני בערך 15 שנה, כשאני הייתי מהנדס צעיר, התמזל מזלי לבקר באחד המקומות המרתקים ביותר שאני יכול לחשוב עליהם, מפעל השבבים, הפאב של אינטל בקריית גת. אני לא חושב שאני צריך להציג בפניכם את אינטל, חברה שהיא אייקון בעולם הטכנולוגיה וגם חברת ההייטק הגדולה בישראל. אבל כבר אז, לפני 15 שנה, ביקור בפאב היה קצת כמו לעבור לעולם אחר. עולם של מדע בדיוני. אנשים בחליפות אטומות, מכונות אולטרה מתוחכמות וכדומה. אני לא יודע מה איתכם, אבל אני ממש סקרן לגלות מה מתרחש שם היום. אז לשם כך, אני שמח להארח את דניאל בן עטר, סגן נשיא באינטל העולמית, ומנהל מרכז ייצור השבבים של אינטל בקריית גת. אהלן דניאל.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. תן לנו מעט רקע על מרכז הייצור שאתה אחראי עליו. כמה אנשים מועסקים בו ומה מייצרים בו?
זה מפעל שהתחיל עם טכנולוגיה יחסית מתקדמת, ועם השנים שדרגנו אותו להיות כעת להריץ את אחת הטכנולוגיות הכי מתקדמות שיש בעולם. יש כאן בערך קרוב ל-4,000 עובדים. זה דבר מדהים, כי ברגע שאתה עוסק בטכנולוגיה הכי מתקדמת בעולם, אין לך טלפון כזה שנקרא 1-800 עזור לי. אתה נתקל פה בבעיות יומיומיות, בעיות קשות מאוד ומאתגרות מאוד, שככל שאתה פותר בעיות ונתקל בבעיות חדשות, אתה מתפתח באופן אישי. מעבר לפתרון בעיות, אתה צריך להיות פרואקטיבי עם ההבראה של טכנולוגיות חדשות, אם זה מכונות חדשות, שיטות חדשות, מעבדות. אני יכול להגיד לך שיש פה את המעבדות הכי מתקדמות בעולם.
תספר לי על האוכלוסיות של עובדים שאתם קולטים שהן יחסית מגוונות.
אנחנו בשנה האחרונה גייסנו מאות עובדים ועובדות למפעל. באמת אנחנו בצמיחה אדירה. הזדמנות, אתה יודע, לעצם את הציונות, מען התעשייה בדרום. גייסנו משהו כמו 40% נשים זה דבר מאוד מאוד מאתגר. אם בשוק אנחנו עומדים על 9%, אנחנו גייסנו קרוב ל-40% נשים, טכנולוגיות. אין אצלנו הבדל לאומים, צבע, דת.
מגניב. תודה רבה, דניאל. אז נאמר למאזינים, אינטל מזמינה גם אתכם להצטרף לשורותיה. כימאים, פיזיקאים, מהנדסי כימיה, מכונות, חומרים ותעשייה וניהול. ישנם גם משרות המתאימות לבוגרים בתחילת דרכם המקצועית. אינטל רוצה להכיר אתכם. למידע נוסף על המשרות הפתוחות, חפשו אינטל דרושים בגוגל.
שלום יובל.
היי דן.
באחד בפברואר, ב-1:30 בצהריים, בסרונה, נקיים הקלטת פרק של עושים רפואה מול קהל.
שזה אתם.
במסגרת אירוע שנתי להתרמת שיער, לפאות, לחולות סרטן.
אז מי שיש לו שיער מעל 30 סנטימטר ומעוניין או מעוניינת לתרום, מוזמנים להגיע.
שישי, 1 בפברואר, 1:30 בצהריים, סרונה. מוזמנים למפגש מאזינים והקלטת פרק לייב של עושים רפואה.
מעולה.
תודה לך יובל.
תודה עידן.
עושים רפואה, להתראות בסרונה.